נפתח כרגיל בשני קטעים ממכתביו של הרבי בנושא חינוך, ואחר כך נמשיך איפה שאנחנו עצרנו בכללי החינוך. שני מכתבים ששניהם מאותו שנה, בשנת תשכ"ט. שני המכתבים מדברים על שני קטעים שקשורים לתחום החינוך. המכתב הראשון זה מכתב מספר ת'אלפים תשס"ח, זאת אומרת מדובר כאן כמעט מספר 10,000 של מכתב. רבי כותב ככה: בנוגע למה ששואל איך להשפיע על חבריו במוסד החינוך שלו, כאן לא מדובר על מחנך לתלמידים או אבא לילדים, אלא חבר שרוצה להשפיע על החברים שלו שנמצאים באותו מוסד חינוך שהוא נמצא גם. הרי ידוע שיש שני דרכים בזה: א', על ידי דברים היוצאים מן הלב, שהובטחנו שנכנסים אל הלב ופועלים פעולתם. כשאנחנו מדברים דברים מתוך הלב, דברים שאנחנו מאמינים בהם ומתכוונים אליהם, אז זה מאוד משפיע. וכשאנחנו הולכים בהיסוס ולא בדיוק מתכוונים למה שאנחנו אומרים, אז השני מיד קולט את הדברים, לכן צריך לדבר מהלב. ועוד בעיקר, נקודה השנייה זה מה שדיברנו כבר הרבה פעמים גם בשיעורים, על ידי דוגמה חיה, שאדם שמדבר צריך לתת דוגמה מעצמו, מהחיה יום יום שלו, וכשהוא עצמו ינהג בדרך שהוא מדבר, ודאי שההשפעה תהיה הרבה יותר טובה. שאינה דומה השפעת מי שנאה דורש למי שנאה דורש ונאה מקיים. הביטוי הזה נאה דורש ונאה מקיים מופיע בגמרא, שאמר את זה רבי יוחנן בן זכאי לתלמידו רבי אלעזר בן הערך, שם הסיפור ארוך ומעניין בגמרא, כשהוא פגש אותו אחרי הרבה זמן, שמסופר בגמרא שרבי אלעזר בן הערך שכח את תלמודו, ורבי אלעזר בן הערך חזר חזרה ואמר לרבו, לרבי יוחנן בן זכאי, שהוא רוצה להגיד משהו שהוא שמע מרבו פעם במעשה מרכבה, זאת אומרת בנושאים מאוד עמוקים בקבלה. אז רבו, רבי יוחנן בן זכאי, אמר: אתה רוצה לדבר על מעשה מרכבה? הוא מיד ירד מהחמור והתיישב על אבן ואמר: אני מוכן לשמוע. היה הרב שלו, אמר: אני מוכן לשמוע מה שאתה אומר. אז אמר לו: מה ירדת מהחמור? אז אמר: אתה מדבר על מעשה מרכבה וככה אפשר, אי אפשר לשבת על החמור, צריך לרדת. הגמרא מתארת איך שכל האזור התמלא באש מהשמיים עם מלאכי השרת, ממש תיאורים מאוד מעניינים כשרבי אלעזר בן ערך דיבר על מעשה מרכבה. כשהוא סיים, שם כתוב שרבו אמר לו בין המשפטים שהוא שיבח אותו מאוד, יש כאלה שהם נאה דורשים אבל הם לא נאה מקיימים, יש כאלה שהם נאה מקיימים אבל הם לא נאה דורשים, ואתה נאה דורש ונאה מקיים. זה אחד השבחים הגדולים שהוא אמר לו אחרי כאילו גילויים גדולים. אז מזה מובן שלהיות כזה זה מעלה מאוד גדולה, להיות נאה דורש ונאה מקיים. להיות לדרוש ממישהו אחר משהו, צריך בעצמנו לקיים את אותו דבר שאנחנו דורשים, אז יש לזה השפעה מאוד גדולה. ועד רבה, מה שדורשים מהשני צריך להדר בזה בקיום בעצמו במידה יתרה. כשרוצים לדרוש ממישהו אחר, צריך בעצמנו לקיים את זה בהרבה יותר בצורה מעודרת מאשר מה אנחנו רוצים לפעול על המכונך. מה? א', כדי שיהיה זכות, אז מספיק לעשות אותו דבר מה שאנחנו דורשים. כאן זה יותר מזה, אנחנו צריכים להדר ולעשות את זה ב-100%. למשל, אם אדם הולך עם תפילין מעודרות מאוד מאוד, אז הוא יכול לבוא לדרוש ממישהו אחר שיתחיל להניח תפילין, כי הוא לא סתם מניח תפילין, הוא מהדר בזה. אותו כל דבר, כל דרישה שמבקשים, מבקשים מישהו אחר שידבר בנימוס, אז הוא צריך להיות הדורש, צריך להיות לא רק באותו רמה אלא הרבה מעבר למה שהוא דורש ממישהו אחר. שהרי מהמושפע מצפים תמיד פחות מאשר הוא בא המשפיע. תמיד מי ששומע מאיתנו הוא לעולם לא מגיע לרמה שלנו, תמיד הוא ייתן לעצמו הנחה שמספיק לי גם אם אני אעשה 50% מהרב שלי, אני גם אשמח. אז תמיד צריך לדעת שמה שהוא רואה אצלנו, הוא מיד יוריד מזה 50% ויעשה חצי. אז אם אנחנו ניתן לעצמנו הנחה להיות מעט, אז הוא יהיה הרבה פחות ממנו. לכן כדי שיתקבל במידה ידועה אצל המושפע, צריך שיהיה הידור יותר מזה במשפיע, ודי למבין. המכתב הבא זה מכתב מאותה שנה, מהי תבט תשכ"ט. מכתב שרבי שולח לאדם שהוא היה מנהל של מוסד חינוכי. הוא נקרא, מכל המכתב הזה יש איזו אמרה אחת שהיא מאוד, מאוד חשובה לזכור אותה תמיד. רבי כתוב לכך, שלום וברכה, מפני כמה סיבות נתעכב מכתבי זה ואיתו רב הסליחה. ובהמשך לשיחתנו בעת ביקורנו כאן, ובהתאם למדובר אז, מצורב בזה ההמחאה לקרן הבניין של מוסד החינוך על טהרת הקודש אשר בעירו ותחת ידו. רבי שולח לו איזו תרומה לבניין של המוסד חינוך. ויהי רצון אשר יצליחהו השם יתברך ויברכו להוסיף כוח ואומץ בהפצת היהדות המסורתית, יהדות תורתנו תורת אמת, אשר אמת הרי עניינה שאין במקום לפשרות ולוויתורים וכו', ומצוותיה עליהן נאמר וחי בהם. זאת אומרת אשר כל אחד ואחת בישראל בכל מקום ובכל זמן, התורה ומצוותיה הם חייו האמיתיים, גם עלי אדמות בעולם הגשמי והחומרי. זאת אומרת, מכיוון שהתורה שלנו היא תורת אמת, אז אמת אין בה שינויים. לא שייך לומר שאם אנחנו נמצאים באזור מסוים או במצב רוח מסוים, אז אנחנו לא מחויבים לקיים באותו זמן את דברי התורה. אילו כך היה, התורה לא הייתה אמת אם היא הייתה נתונה לשינויים. כיוון שהתורה היא אמת, אז היא אקטואלית תמיד בכל מקום. והנהגתם בדרך זו הרי תלויה בחינוך אשר מקבלים. אם רוצים שיהודים יתנהגו בצורה כזו, כמובן צריך לחנך אותם בכיוון הזה. ועוד יותר, אשר כל השפעה הטובה בגיל הצעיר והחינוך מוגדלת פי כמה כשיגדל המחונך והמחונכת. פה מה שאבי כותב, שכמה שמשפיעים טוב כשהוא קטן, כשהוא יגדל זה יגדל איתו ביחד. וכמו שהמכתב הקודם היה נקודה הפוכה, שהמחונך תמיד לוקח חצי ממה שהוא רואה אצלנו. אז אדם יכול לחשוב, נו, אז יהיה לו רק חצי? אומרים, אז המכתב השני בא להשלים את החצי השני. היום אצלו זה רק חצי, אבל כשהוא יגדל, זה יגדל איתו יחד וזה יהיה הרבה יותר גדול. מה הדוגמה לדבר? כידוע בזה הדוגמה, אשר הטבה קטנה בכמות בגרעין ובשתיל עץ, חשיבותה גדולה ביותר לכשיגדל הגרעין והשתיל והיו לאילן נושאי פירות. אז בדיוק כמו שאנחנו מטפחים את השתילים, אז זה מבטיח לנו בעתיד יבול טוב. אותו דבר בחינוך של ילדים, שמשקיעים כשהם קטנים, אז שהם יגדלו, זה יגדל איתם ביחד וזה ישתפר בהתאם. ובוודאי לדקוותי, לאדם כמוהו, דקוות תורתו, אין צורך בביור בכל זה. רבי מסיים איתו במכתב שיצליח את כל אחד מאיתנו מתוככי כלל ישראל לעלות בקודש בענייני תורה ומצוות, הלוך מוסיף ואור, ומקשר את זה עם ימי החנוכה, וכפי שמופיע עד סוף המכתב, המכתב מסתיים עוד 2-3 שורות, אבל העיקרון, הנקודה די ברורה כפי שקראנו. עכשיו אחרי ההקדמה של המכתבים הללו, אנחנו נחזור חזרה לנושא שאנחנו נמצאים בכללי החינוך והדרכה. רק להזכיר איפה עצרנו כדי שנוכל גם להמשיך. אנחנו עצרנו בשיעור הקודם בדיוק באמצע הפרק השביעי של כללי החינוך והדרכה. נזכיר לנו על מה מדובר ומה היה הנושא שבו התחלנו. נקדים ונאמר שכללי החינוך והדרכה, דיברנו על זה כבר הרבה פעמים, זה אוסף של תנאים בחינוך. דיברנו שיש פה בספר הזה שבעה תנאים שצריך לעבור את כל התנאים כדי להצליח להיות מחנך טוב. עד היום למדנו והשלמנו את שני התנאים הראשונים. שני התנאים הראשונים דיברו א', איך צריך מחנך לבקר את עצמו לפני שהוא מעביר את ההוראות למחונך שלו, ותנאי שני, איך מחנך צריך להיות מוכשר להיות מחנך. אחר כך עברנו לתנאי השלישי ואמרנו מה זה התנאי השלישי. התנאי השלישי שהמחנך צריך להכיר גם את המהות של המחונך שלו וגם את המצב של המחונך שלו. מה זה נקרא להכיר את המהות ומה זה נקרא להכיר את המצב? על זה הולך עכשיו 4-5 פרקים להסביר לנו את הנקודה הזו. הפרק השביעי הסביר לנו מה זה נקרא להכיר את המהות של המחונך. אנחנו בדיוק באמצע הפרק השביעי, שבאמצע להסביר מה חשיבות ידיעת והכרת המהות של המחונך. הפרקים הבאים, פרק השמיני, התשיעי, לעשירי ואחד עשר, ארבעה פרקים הבאים, הם ידברו מה זה נקרא להכיר את המצב של המחונך. אנחנו נשלים היום בעזרת השם את העניין של המהות, ואולי גם נתחיל קצת את המצב. מה שלמדנו בחצי הראשון של הפרק השביעי, אמרנו שאחת הדוגמאות, רק נזכיר דוגמה אחת כדי להיכנס לעניין, מה זה נקרא להכיר את המהות. דיברנו דוגמה שיש דברים שאדם חשוב, אם הוא יעשה אותם, זה ייחשב לחילול השם, ואם אותו דבר ממש יעשה אדם רגיל ופשוט, אז זה לא נורא. לא מדובר חלילה בעבירות, דברים שאסור לעשות. אם מדובר בעבירה שאסור לעשות, אז אסור לכולם באותו מידה. מדובר לא בעבירות, אלא בהנהגה, בסלנג של דיבור, בהתייחסות לאחרים, בעניינים שקשורים לדרך ארץ. כאן אפשר לראות את זה בצורה בולטת, שאותו סגנון דיבור שאנחנו שומעים בין אנשים ברחוב, אם נשמע בדיוק את אותו סגנון מאדם חשוב, מרב גדול, מיד האוזניים יפתחו לשמוע מה הוא מדבר בסגנון כזה, מה קרה, הוא לא אמר חלילה איזה כללה או מילה שאסורה להיאמר, אלא מה? הוא לא דיבר בסגנון וברמה שמתאימה לו. זה נקרא שאנחנו מסתכלים על בן אדם, אנחנו מזהים מה המהות שלו, איזה רמה הוא נמצא. אותו דבר על התלמידים, אותו דבר על הילדים. אנחנו רוצים... מה? לא, זה הגילאים קשור יותר למצב שנראה בפרק הבא. פרק הבא הוא יביא דוגמאות של ילדים במצב של גילאים, מה נדרש מילד שהוא נמצא במצב של גיל קטן, מה נדרש מגיל גדול. מהות זה הנקודה שאיתה הוא נולד, או הרמה הנפשית שבה הוא נמצא. זה יותר קל לראות את זה אצל מבוגרים. כמו שדיברנו, אם אנחנו רואים אדם שהוא פשוט למשל, בואו נראה את הדוגמה שהוא יביא בקטע הבא, נדבר על זה בעל פה ועוד מעט נקרא את זה מבפנים. אם למשל ניקח אדם שהוא מאוד פשוט, כן? והאדם הזה שהוא מאוד פשוט, ברמה מאוד נמוכה, אדם ממש פשוט, לא, אין לו ידע רב, הוא לא חונך בסביבה שהמידות שלו הן עדינות, אדם מאוד רגיל ופשוט. אם ניקח את האדם הזה ונגיד לו, אנחנו עכשיו דורשים ממך ונדרוש ממנו דברים שהם בכלל לא בערך ליכולת שלו, נדרוש ממנו לעמוד ב... או אפילו ניקח דוגמה אחרת, במצוות, למשל, ניקח אדם שהוא רק עכשיו חזר בתשובה, רק עכשיו התחיל, כן? מכירים את המהות שלו שהוא כרגע עדיין לא כל כך התחבר לעולם הזה החדש, הוא רק חדש בזה. ניקח את האדם הזה, אז אם לא נכיר אותו, אז נבוא, נגיד, כתוב בשולחן, נפתח את השולחן ערוך, נתחיל לקרוא את ההלכות, ונגיד לו, אתה חייב לעשות א', ב', ג', ד', אתה חייב להתפלל שלוש פעמים ביום בציבור, ואתה חייב ללמוד כל יום כך וכך שעות, ואתה חייב... למה אמרו לו דברים לא נכונים? זה נכון. אבל מה? זה לא שייך למהות שלו הנוכחית. אם אנחנו נעמיס עליו במהות הנוכחית דרישות שלא מתאימים, אז הוא לא יעמוד בזה, הוא ייפול. למה? כי לא שיערנו מראש, לפני שנתן לו הוראות, מה המהות שלו. כרגע הוא לא שייך, אז לא נגיד לו אתה פטור, אם מדובר על דברים שחייבים לעשות, אבל גם לא נספר לו שהוא חייב. כי אנחנו יודעים שכרגע הוא לא כלי מתאים במהות הנוכחית שלו להתחבר לדברים מסוג כזה או אחר. כשהוא יעלה ברמה, הוא יהיה קצת יותר במהות יותר עדינה, הוא יותר יתקדם, נדרוש ממנו דברים שמתאימים לפי המהות שלו אז. זה מדובר עם, גם אפילו במצוות ובחובות, על אחת כמה וכמה, כשמדובר על דברים שהם לא עניין של מצווה או עבירה, אלא כמו שדיברנו קודם, נימוס, סגנון דיבור. כרגע נתנו דוגמה שזה יכול להיות גם על מצוות, למה שכרגע דיברנו. המהות זה דבר מאוד חשוב לזהות מתי שאנחנו הולכים לבקש או לתת הוראות והדרכות בכל תחום שהוא, לדעת מה, האם הבן אדם הזה, מהות זה מלשון מה הוא, באיזה מצב, באיזה מצב הוא נמצא, מצב נפשי, מה המצב שלו, באיזה רמה הוא נמצא. אני יכול עכשיו לדרוש ממנו לתקן שם איזה דקויות של מידות, זה מה שאני יכול לדרוש ממנו עכשיו, הוא לא שייך לזה עכשיו. אם אני אדרוש ממנו דברים דקים, מעניינים דקויות, אז אנחנו שמיים וארץ, כאילו שאנחנו נבוא למקום שהוא מזוהם ומלוכלך, נתחיל לתת הערות למה לא נקי, למה החלון לא מצוחצח כשהזוהמה בולטת בכל מקום. אז אם נתחיל לדרוש שם למה לא מצוחצח ב-100% החלון באותו רגע, אז זה בכלל לא דרישה, לא דרישה במקום. נדבר קודם כל על הדברים הבולטים, המהותיים, אחר כך תתחיל לטפל בדברים העדינים. כך זה גם בנפש, אנחנו לא יכולים לדרוש דברים עדינים מאחד שהוא לא נמצא במהות ששייך כרגע לדברים עדינים. נראה את הלשון בפנים. המחנך והמדריך, אם יעלה בדעתו לעלות את האדם הפשוט לרום המעלות של אדם גדול, בעל כישרונות מופלגים ובעל מזג טוב מופלא, ניקח אדם פשוט ונרצה להפוך אותו לאדם משהו מיוחד ברמה מאוד גבוהה, איך נדרוש את זה ממנו? על ידי שיסיר הפסולת והשיגים היותר דקים אשר במידותיו. אנחנו נדרוש ממנו שיקח את הפסולת הדקה שיש לו במידות, דברים מאוד עדינים שהוא נכשל בהם, או מידות לא טובות בצורה לא גסה ובולטת, אלא בסגנון מאוד עדין, אם הוא נגיד לו, תראה, אתה מדבר, והוא חלילה לא פוגע באף אחד, אולי אף אחד לא יכול לשים לב, נגיד לו, אתה צריך לדבר בסגנון עוד יותר עדין, עוד יותר טוב. קודם כל תדרוש ממנו א' ב' שהוא לא ייצק, מה אתה דורש ממנו שהוא ישמש שם איזה ביטוי מסוים, אתה הלכת רחוק, קודם תיקח את הדברים היותר בולטים. אם אנחנו ננסה לקחת אחד שהוא רחוק מאוד מבחינה גסה וננסה לתקן אצלו דברים דקים ועדינים, אז מה קורה אז? חייבים בהדרגה, כי אם לא נעבוד בהדרגה נפסיד את שניהם, לא נפעל עליו את מה שרצינו לפעול, ולהפך עוד נפיל אותו עוד יותר ממה שהוא קיים כרגע. למה? כי הפסיכולוגיה של בן אדם עובד בצורה כזו שכדי שבן אדם יתקדם ויצליח בהתקדמות, הוא חייב שיהיה לו סיפוק. אדם חייב שיהיה לו סיפוק. אם אין לו סיפוק במה שהוא עושה, אז אין לו תמריץ להמשיך. עכשיו, אם בן אדם מתחיל לקחת על עצמו התחייבויות של מידות או מעשים שהם לא ברמה שלו, זאת אומרת שהם לא ברמה שלו, אז הוא לא יעמוד בזה. אולי הוא ינסה יום, יומיים, הוא ייפול מהר. מה יקרה שהוא ייפול? אז הוא ייפול לייאוש, הוא יגיד, הנה, אני ניסיתי, אני לא שייך לכלום. לא שייך לכלום, אז הוא בעצם ייפול ויהיה עוד יותר גרוע אפילו מה שהיה קודם. מי השם? לא הוא, מי שדרש ממנו. אבל אם הוא היה דורש ממנו פסיעה אחת קטנה, הוא אומר לו, אתה עושה פסיעה קטנה, זהו. ואחרי כמה ימים שהוא עומד בפסיעה הקטנה, הוא אומר, הנה, אני מסוגל. הוא נותן לו עידוד, נותן לו תמריץ, אפשר להתקדם לפסיעה הבאה. אבל אם לא שיערנו מראש את המהות שלו, אז אנחנו מקלקלים ועושים יותר מה שמתקנים. זה המשפט הבא שהוא אומר. הנה לא זו בלבד שלא יפעול בו שום דבר תיקון ועילוי יותר מהראוי לו, אם אנחנו נדביק לו דברים עדינים. לא רק שלא רוממנו אותו, אלא עד רבה, בזה שרוצה להגביאו ממהותו העצמי, לרום מעלת חכם מופלג, מזה שאתה רוצה לקחת אותו מהמצב שבו הוא נמצא ופתאום להעמיד אותו לגבעים כאלה כאילו הוא היה חכם מופלג, הוא בעל מזג במידות תרומיות, אתה רוצה לשאת לו מידות כאלה שהם, מה זה נקרא מידות תרומיות? כמו תרומה, זה הכינוי לאותו חלק ביבול שאנחנו מפרישים ונותנים אותו לכהן, ואת החלק הכי משובח נותנים לכהן. גם במידות, כשיש לנו מידות משובחות, זה נקרא מידות תרומיות, זה המידות שהן מופרשות וקדושות ועדינות. אז אם נרצה להצמיד לו מידות תרומיות, הנה הוא מקלקל אותו והוא יפיל אותו במדרגתו. לכן מאוד חשוב להכיר את המהות, לא רק חוכמה לדעת מה לדרוש, צריך לדעת אם מה שאני דורש מתאים לבן אדם הזה. יושבים עם קבוצת אנשים ונסים לדרוש מהם דברים, צריך מאוד, מאוד מאוד מסוכן לדרוש מאנשים דברים שלא שייך אליהם, כי אנחנו רק נהרוס ולא נפעל שום דבר. לכן צריך ללכת מאוד מאוד לאט, ולפעמים זה נראה לנו מגוחך, מה אנחנו נדרוש דבר כזה פשוט וקטן? כן, למה? כי הקטן הזה, כמו שדיברנו, יעודד אותו ומחר תוכל לדרוש עוד פסיעה, ולא לרצות לבלוע את הכל בבת אחת. רואים כל כך הרבה חסרונות, רוצים בבת אחת לתקן הכל, צריך הרבה הרבה סבלנות בחינוך, מאוד אם חסר סבלנות, אז אנחנו הפסדנו עוד לפני שהתחלנו. אם נסתכל בטווח הארוך ונגיד אנחנו עכשיו לוקחים לעצמנו שנתיים, שלוש שנים לשינוי מצב, נעבוד לאט לאט עם תוכנית עבודה, אנחנו נצליח הרבה יותר מוקדם מה שתכננו. אבל אם נרצה במהירות תוך יום יומיים לשנות, מאוד מהר נייאש את מי שאנחנו דורשים ממנו. ובדרך כלל זה גם קורה אפילו בין בני זוג ולאחד כמה כמה בין הורים וילדים, שרואים שהוא התחיל לעשות משהו טוב, אז אומרים זהו, זה כבר בסדר, נו עכשיו בוא נלך הלאה, נתקדם. הוא עוד לא הספיק להקל את, את הדבר החדש שהוא התחיל לעשות, הוא לא הספיק לקבל מספיק עידוד ומילים טובות על מה שהוא עומד בו, כבר דורשים ממנו מהר מאוד פסיעה נוספת, ואז הוא בעצם מספיק, סתם דרישות האלה לא, אין להם מקום, והוא נופל חזרה למטה. לכן צריך לדרוש משהו קטן, לחכות שהוא יפנים את זה, זה יהיה חלק ממהותו, כי כל מה שהוא לא יפנים את זה, אז הוא לא עבר למהות חדשה. הוא יהיה במהות חדשה, הוא יפנים את זה, אז נוכל להתקדם לפסיעה הבאה. אבל אם לא ניתן לו להיות חלק מזה ונלך קדימה, זה בדיוק כמו שאנחנו דרשנו מלכתחיל לדברים שלו שהיה אומר. ודאי, זה מה, זה נכון, זה קשור עם בני זוג, זה קשור עם הורים וילדים, זה קשור עם מחנכים ותלמידים, אפילו אדם עם עצמו, נכון, אפילו אדם עם עצמו, אסור לו לדרוש מעצמו יותר ממה, אבל אדם כלפי עצמו בדרך כלל הוא משוחד. לכן צריך, מה שכתוב בפרקים, תעשה לך רב, הוא קנה לך חבר, צריך מישהו אחר שהוא לא משוחד, שהוא ידע להגיד לי למה אני שייך ולמה אני לא שייך, אבל זה מאוד חשוב כלפי עצמו, כלפי השני, ודאי.